טוב, שלום וברכה. אנחנו בסוף הפרק הראשון, ודע שזאת הנפש האחת, אשר קדם, אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה, היא כחומר, והשכל לצורה. ואם לא תיכנה לצורה, תהיה מציאות ההכנה שבאה לכיוון הצורה, היא לבטלה, אילו היא מציאות הבל. הוא אומרו, גם בלא דעת נפש לא טוב. רצונו לומר, שמציאות נפש, שלא תיכנה לצורה, אלא תהיה נפש בלא דעת, לא טוב. אומנם הדיבור על הצורה והחומר והשכלים, כמה הם, ואך יושגו, אין זה מקומו ולא נצטרך לו במה שנצטרך, נרצה לדבר על המידות, והוא יותר נאות לספר הנבואה אשר זכרנו, וכאן נפסיק זה הפרק ונתחיל באחר. הרמב"ם עושה פה למעשה סיכום, אבל בסיכום הזה יש פה איזושהי נקודה ש... נוספת שלא הייתה כלולה במה שהוא אמר קודם, כן? המציאות שהוא אמר, התיאור של היחס בין הנפש לשכל, כן? דע שזאת הנפש האחת אשר קדם סיפור כוחותיה. שמת לו שהוא הדגיש את המילה האחת, כן? הנפש האחת. אז כנראה יש חשיבות להדגיש את המילה נפש אחת פה. לכאורה מה היה חסר אם הוא אומר, דע זאת הנפש אשר קדם סיפור כוחותיה. או ככה לקיאי, ככה עובר צריך לצורה. מה הדגשה פה שהנפש היא אחת? זה שאלה אחת. אבל קודם כל בואו ננסה להסביר מה שהרמב״ם פה מתכוון. הוא אומר ככה, ואם לא תיכנה לצורה, תהיה למציאות תחנה שבה לכיוון הצורה היא לבטלה, וכאילו למציאות הבל וכו'. הרמב״ם פה דן על היחס בין השכל לבין הנפש. עכשיו נסביר מה הכוונה. אנחנו דיברנו על היכולת השכלית, כן? היכולת של הנפש להשכיל. והזכרנו את זה כבר, כשדיברנו על החלק השכלי, שהכוונה היא כך, האדם נולד בלי שכל. נגדיר את זה כך, בלי שכל. הוא נולד עם פוטנציאל של שכל. כן? בשלב הראשוני ביותר, לא משנה כרגע מה זה השלב הראשוני, אם השלב הראשוני זה כשעדיין האדם עובר, או השלב הראשוני הוא בשלב יותר מתקדם, זאת אומרת, רק כשאדם יוצא לאוויר העולם, כי העובר יוצא לאוויר העולם, זה שאלה, מאיזה שלב, כן, בעצם יש פה שתי שאלות, מאיזה שלב הנפש היא נכנסת לגוף, כן, של העובר. הרי הספק פה, הרי בעובר יש כתפקודים חיוניים. הוא לא חומר דומם, נכון? יש בו חיוניות, יש בו מעבר של חומרים, יש בו גדילה. אז ברור שיש פה איזושהי נפש שיוצרת את זה. לא יכול להיות. שיהיה פה חומר שעובר את התהליכים האלו, כמו שהזכרנו כבר, חומר שהוא נמצא בתנועה ובשינוי, בכך יש נפש שמפעילה אותו. אלא אם כן אנחנו רואים את הגורם החיצוני שמפעיל אותו. אבל פה שאלה גדולה, האם זה הנפש שלו, של העובר, או שזה הנפש של האמא? יכולים בקלות להבין שמה שפועל על העובר זה הנפש של האמא. כמו שהנפש של האמא, היא פועלת על כל אחד מהאיברים שלה, יכול להיות שהיא גם זאת שפועלת על העובר ועושה בו את התהליכים האלו. לכן זה שאלה. ממתי לעובר יש נפש עצמאית? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, גם אם נניח שבשלב הזה מסוים יש בו נפש עצמאית, האם כל תפקודי הנפש קיימים באותו שלב? זאת אומרת, האם לדוגמה, נניח שהנפש נמצאת כבר בחומר, אגב, לדעתי הרמב״ם תפס את השאלה הזאת כשאלה, אני אנסה אותה בצורה כזאת, באיזה תנאים מינימליים בחומר כבר יש בו את הנפש הזו, כן? באיזה תנאים מינימליים? בואו נחשוב קצת בעצמנו. הרי אנחנו יודעים שמה זה העובר. העובר זה בעצם תרכובת בין שני חומרים, נכון? מה שחזל אומרים, הלובן מהאיש והאודם מן האישה. מה שקוראים בלשון שלנו היום, תא זרע וביצית, שבעצם זה שני תאים מיקרוסקופיים. משם מתחילה ההוויה של האדם. עכשיו, ברור שאם אנחנו ניקח את הזרע בפני עצמו, כך נראה באופן פשוט, אנחנו באופן פשוט, לכאורה, לא נייחס לו מציאות שנקראת נפש. כן, אין בו נפש כשלעצמה. אולי כן, אני לא יודע. ואם ניקח ביצית כשלעצמה, אנחנו באופן פשוט נראה אותה כמו כל תא שנמצא בגוף, שאין בו נפש עצמאית. כן, הוא חלק מכללות הגוף, וכל זמן שהוא חלק מכללות הגוף, אז הנפש... של כללות הגוף משפיעה גם עליו, אבל ברגע שהוא נפרד מן הגוף, הוא כבר כמו עוד חומר דומם, ככה זה באופן פשוט. כלומר, אנחנו נצטרך לומר שבאיזשהו שלב יש נפש שנכנסת פה. כן? לתוך, לתוך החומר הזה, כן? החומר התעזרה והביצית, זאת אומרת לעובר הזה. סביר להניח שהמוסחה תהיה כזאת, שהנפש הזאת נכנסת לגוף הזה, כשיש תנאים מינימליים שהנפש הזאת תוכל להיות משוייכת לאותו הגוף. זאת אומרת, אם אנחנו נניח אומרים את הזרע בפני עצמו, ביצית בפני עצמה, אין בהם נפש, חוץ מהנפש הכללית של כללות הגוף, אבל אין להם נפש עצמית, כן, פשוט שזה ככה. כשאנחנו מוצאים איבר אפילו, איבר מאוד חשוב, שרואים בו הרבה חיוניות, תקחו לדוגמת הלב, רואים בו הרבה חיוניות, תוציא את הלב מהגוף, גמרנו, הוא הופך להיות דומם, נכון? זאת אומרת, אין ללב נפש עצמית. יש את הנפש של כללות הגוף, שכל מה שהלב הוא חלק מכללות הגוף, אז יש פה את התופעה של הנפש מפעילה אותו. אבל כיוג של עצמו, אין נפש מצד עצמה, אז ככה מסתבר גם את הזרע הביצית, זה ככה. אבל כנראה יש איזשהו שלב מסוים בהתפתחות, שבו כבר יש תשתיות להיכנסות, נקרא לזה ככה, נפש לתוך הגוף החדש הזה. ומאותו שלב הנפש נמצא בתוך הגוף. אבל השאלה היא אם כל התפקודים קיימים באותו זמן, או רק תפקודים מסוימים, או רק התפקודים של הצומח נמצאים באותו זמן. כן, זה נפש אחת, אבל אולי רק התפקודים הבסיסיים, מה שנקרא הזן, לפי מה שהרמב״ם הגדיר את זה. יכול להיות שרק הוא קיים. רק אחר כך מתפתחים עוד תפקודים נפשיים. לכן, בואו נשאיר את זה כשאלה פתוחה מתי, לכן אני רוצה להשאיר שאלה פתוחה מתי בדיוק הנפש הזאת נכנסת, מתי גם הכוח השכלי הזה מתחיל לפעול. אבל לצורך ההמחשה, בואו נניח שהנפש מתמזגת עם הגוף כשהוא יוצא מהאוויר, לאוויר העולם. ואני יודעתי זה לא נכון, מסתבר שעוד קודם לכן, אבל בואו נניח לצורך ההמחשה. טוב, אמרנו שבשלב הראשוני יש לנפש הזאת כוח שכלי, כן? יש יכולת פוטנציאלית, אבל אין שכל. אין שכל בפועל. יש פוטנציאל. כן, צריך להבין, הפוטנציאל שאנחנו מדברים עליו זה אומר שאין שכל. יש יכולת. אני אמחיש את הדבר הזה. תיקחו פרה שיכולה לייצר חלב. כל זמן שהפרה לא ייצרה את החלב, או שלא סיפקו לה החומרים שבעזרתם היא תוכל לייצר את החלב, אין חלב. אין מציאות של חלב בגוף הפרה הזאת. נכון, גם עשה ניתוח, נפתח את המקום ששם מתקבץ החלב, אנחנו לא נמצא שום דבר. נמצא סתם איבר שהוא בשר, וזהו. ברגע שיבצעו התנאים המתאימים, גם ייבצר חלב. מה, איך נוכל לומר על הרגע לפני שמצר החלב? איך מגדיר? מה יש בפרה הזאת? יש את היכולת לייצר חלב. נכון? יש בה את היכולת. אבל אין בה חלב בפועל. אין מציאות של חלב. אותו דבר כך ביחס לשכל. בשלב הראשוני של הנפש יש יכולת של מציאות של שכל. יכולת של מציאות של שכל. יכולת לייצר שכל, ליצור שכל. אבל אין שכל בפועל. ואז מתחיל השכל להיווצר. כן, דיברנו על זה כבר. ואז מתחיל השכל להיווצר. כשהשכל מתחיל להיווצר, אז יש פה מציאות של שכל. כלומר, יוצאת פה ישות שנקראת שכל. עכשיו, ברור שהישות הזו נקראת שכל היא חלק מכללות הנפש הזאת. הישות שנקראת שכל היא חלק מכללות הנפש. עכשיו נתקדם. הרמב״ם פה דן בשאלה מה היחס בין הנפש, כללות הנפש, לבין המציאות של השכל שכשהוא בפועל הוא חלק מכללות הנפש. כן? מה היחס בין כללות הנפש לבין מציאות השכל שהוא חלק מכללות הנפש? אומר הרמב״ם, כן, מדברים על השכל בפועל, לא על היכולת, על השכל בפועל. אומר הרמב״ם, כן, הנפש היא כחומר והשכל הצורה. נסביר את המושגים, מה זה שכל וצורה? מה זה חומר ומה זה צורה? בפילוסופיה של אריסטו, התפיסה של המציאות היא כזאת. וזה נובע כתוצאה מזה שככה אנחנו תופסים את המציאות באופן שכלי. בוא ניקח מספר פריטים. אני אחרון ניקח את השולחן הזה, וניקח את הספרייה, ניקח את השולחן הזה, ניקח את הכיסא. כל הפריטים האלה זה עצמים חומריים שהם עשויים מעץ. הם עשויים מחומר שנקרא עץ. אבל יש הבדל בין העצמים האלה. יש להם את אותו חומר, אבל מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם אנחנו קוראים הצורה. כן?
כלומר, מה זה צורת הדבר? עכשיו, אני לא מתכוון לצורה החיצונית. בעיקרון חומר וצורה יכולים להיות גם בדברים מופשטים. לא הצורה החיצונית. בעצם יש פה, נקרא לזה, ארבעה פריטים שעשויים מאותו חומר, אבל לכל אחד מהם יש צורה שונה. כלומר, לכל אחד מהם יש מהות מסוימת שמסודרת בסדר מסוים, שבא לי בידי ביטוי בחומר. כלומר, לפריט הזה, כן, שאנחנו קוראים לו שולחן, יש פה חומר עץ, שיש בו צורה שולחן. לפריט הזה יש חומר עץ, יש בו צורת כיסא. צורת כיסא, שוב, אני לא קורא לצורה חיצונית, יכול להיות שהם דומים חיצונית. אבל יש פה את ה, נקרא לזה, את המהות או את, את העניין, כן? את הדבר שגורם לחומר הזה להיות מסודר בסדר המסוים הזה. מה שגורם לחומר להיות מסודר בסדר המסוים זה, זה מה שנקרא צורה. אנחנו קוראים לזה מהות, אבל המילה מהות היא מילה מטעה. אריסטו לא תפס שמהות זה איזשהו משהו מופשט שנמצא ברעיון של בני אדם, אלא הוא ממומש בתוך החומר עצמו. אני אמחיש את מה שאני אומר. אף פעם אנחנו לא נמצא בפועל חומר בלי צורה או צורה בלי חומר. כלומר, כל הצורות שהן שייכות לעולם החומר, הן תמיד תהיינה מוטבעות בחומר עצמו. לא נמצא את זה נפרד. אז מאיפה אנחנו בכלל מפרידים? כי במחשבה שלנו אנחנו ככה תופסים את זה. כי אנחנו פגשנו כל מיני עצמים שאנחנו יכולים כן לראות שותפות אצלם בחומר, אבל אף על פי כן אנחנו מבדילים ביניהם. מה הסיבה שאנחנו מבדילים ביניהם? כי אנחנו רואים בהם, כן, מהויות שונות, שבעצם מוטבעות בחומר זהה. אז המבדיל ביניהם זה הצורה. לפעמים אנחנו נוכל לראות מהויות משותפות, נגיד שולחניות, כן, אם נקרא לצורה הזאת של השולחן, נקרא שולחניות, שמופיעה בחומרים שונים. יכול להופיע בחומר עץ, יכול להופיע בחומר מתכת, יכול להופיע בחומר. אז לכן, ההפרדה הזאת בין חומר לצורה, זה לא בגלל שאנחנו תמצאו בפועל במציאות חומר בלי צורה או צורה בלי חומר, כשאנחנו מדברים על הצורה המצויה בעולם החומר. אלא ההפרדה הזאת נעשית בגלל התפיסה שלנו בשכל, שיש בעצם מעשה שני דברים. במציאות הם תמיד פוגשים אותם בדבר אחר. עכשיו, מה היחס בין החומר לצורה? בעצם הצורה זה מה שגורם לחומר להיות בעל המהות המסוימת, בעל המאפיין המסוים. כלומר, נקודת העצמיות של החומר הזה, מה שגורם לו להיות מה שהוא, זה בעצם הצורה. עכשיו, ניקח את הדברים האלה, מה שהרמב״ם כותב פה ביחס לנפש והשכל בפועל. אומר הרמב״ם, כשיש לנו נפש אנושית, שכוללת את הכוח השכלי, כן? עד שלא יהיה פה שכל בפועל, עד שלא יהיה פה שכל בפועל, כל שאין פה שכל בפועל, בשלב הזה יש פה נפש שלא ממומשת. כלומר, היא פוטנציאל, נקרא לזה ככה, כן? אבל שאין לו כרגע משמעות מהותית. מתי נוצרת המשמעות המהותית של הנפש? כשנוצר שכל בפועל. כשנוצר שכל בפועל, אז הנפש מקבלת את המשמעות שלה. עכשיו אני רוצה להגדיר יותר מדויק. הרמב״ם לא אומר שאם הנפש לא השיגה השגות שכליות, אז היא לא עשתה את מה שמוטל עליה. הוא לא אומר את זה. הוא רואה בשכל שהוא חלק מכללות הנפש, הוא חלק מכללות הנפש, כשהוא נוצר, הוא חלק מהכללות הנפשית, הוא לא רואה בו פעולה ותוצאה של הנפש במה שמחוץ לה, אלא הנפש מממשת את עצמה. כן? כלומר, היא מהווה את עצמה. זה דבר מיוחד. הנפש שלנו היא ישות שמהווה את עצמה במובן הזה. מהווה את עצמה כי עיקר משמעות מציאותה, הצורה שלה, זה השכל. אז ככל שהנפש משכלת יותר, היא יותר מהווה את עצמה. כן? היא מהווה את עצמה. ההשכלה היא לא פעולה חיצונית לנפש. השכל הזה הוא חלק ממציאות הנפש. לכן הוא מגדיר אותו כמו הצורה שהיא ממציאות העצם, והיא לא נפרדת ממנו, כך השכל הוא צורת הנפש, הוא ממציאות הנפש, הוא לא נפרד ממנו. זה לא כמו שהנפש פועלת על מה שבחוץ לה. אם לדוגמה, האדם מצייר ציור, אז האדם עכשיו פעל על מה שמחוץ לו. ואמר, פעל על הגיליון, פעל על הצבעים, וכן הלאה. אז האדם פעל, הנפש פעלה על מה שמחוץ לה. כן? הרי מי מפעיל את האדם? הנפש. פעלה על מה שמחוץ לה, חיברה את הצבעים בסדר מסוים אל הגיליון. אבל פה, כשהאדם הוא משכיל, הנפש לא פועלת על מה שמחוץ לה. הנפש מתהווה, כן? במובן של עצם מהותה. לכן תסתכלו מה הוא אומר, כן, את המילים שהוא אומר, הנפש היא כחומר, והשכל, הכוונה השכל בפועל, לא הכוח השכלי, השכל בפועל הוא צורה, ואם לא תיכנה לצורה, תהיה מציאות ההכנה שבה לקיבול הצורה היא לבטלה. כן, זאת אומרת, כל מה שמייחד את הנפש האנושית, שמבדיל אותה מנפש של בעלי חיים, שזה ההשכלה, כל זה לא בא לידי ביטוי, וכאילו היא מציאות הבל. עכשיו, כשהרמב"ם מדבר על מציאות הבל, המילה כאילו יש לה מקום, אבל הוא מתכוון שמבחינת המציאות שלה, זה מציאות חסרת משמעות. אז אני אחדד את זה יותר. נניח שאין לנו מציאות של נפש אנושית שלא השכילה. לצורך העניין, נניח שההשכלה מתחילה חצי שנה אחרי הלידה. בתוך החצי שנה הזאת, ההגדרה המדויקת היא כזו. יש פה נפש שמוציאה לפועל תפקודים של נפש של בעל חיים, היא מתפקדת כנפש של בעל חיים, את זה היא מוציאה לפועל, יש לה זן, יש לה מרגיש וכולו. יש לה פוטנציאל להיות נפש אנושית, אבל היא לא נפש אנושית. היא לא ממשה את הפוטנציאל שלה. היא נפש אנושית, הכוונה מבחינת הסוג, אבל לא מבחינת הבפועל של הנפש. לכן הוא אומר, כאילו זה הבל. כן? מה שאומר, כאילו מציאותי, למה אומרת את המילה כאילו? לא בגלל שהוא מדבר בסגנון של היום, שעל הכל אומרים כאילו. אלא הכוונה היא, היא לא מציאות הבל, כי בסופו של דבר היא מציאות קיימת כישות, שיש לה פוטנציאל להיות אנושית, אבל היא לא מצליחה להיות נפש אנושית. היא לא באמת נפש אנושית, היא פוטנציאל לנפש אנושית. נפש אנושית במובן של צורת הנפש, לא במובן של פוטנציאל להיות נפש אנושית. כן? היא נפש אנושית, יש לה פוטנציאל להיות בפועל נפש אנושית. כן? היא נפש אנושית פוטנציאלית. נקרא לזה ככה. עכשיו זה דבר מעניין, כי כל שאר הנפשות זה לא ככה. כי נפש שאין לה שכל, אז היא נמצאת בפועל כבר מהשלב הראשון. כן? מבחינת המהות שלה. והוא אומרו, גם בלא דעת נפש לא טוב. רצינו לומר, כן, עכשיו מסביר את הפסוק הזה כפשוטו. כן, רצינו לומר שמציאות נפש שלא תיכנה לצורה, בלא דעת, אלא תהיה נפש בלא דעת, לא טוב. לא טוב זה הכוונה הבל. כן? אין פה את הדבר האמיתי שיש לו את המשמעות. עולם הדיבור על הצורה והחומר והשכלים, השכלים זה כאילו הישויות הרוחניות, השכל. כמה הם יחזגו, אין זה מקומו, וכו' וכו'. כן, אנחנו כן קצת הרחבנו על המושג לקראת צורה וחומר. אבל עדיין יש לנו את השאלה שהשארנו מקודם, מה היה חשוב לרמב״ם להדגיש שזאת הנפש האחת, כן, בהקשר הזה? מה היה רע אם הוא היה אומר שזאת הנפש שבו הוא כותב וכו'? הרי החידוש, עיקר החידוש פה, זה להסביר את המושג, כן, שכל פוטנציאל, פוטנציאל של שכל, שכל בפועל, והיחס בין השכל בפועל לבין כללות הנפש, שזה צורת הנפש, שזה מה שגורם לה להיות מה שהיא. מה הצורך להגיד את המושג הזה האחת? אנחנו בעזרת שם נדבר.